האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
השנה וחצי האחרונות הציפו המון בעיות במערכת השלטונית שלנו, בין אם בתשתיות, בריאות, רווחה וביטחון, ובעצם בכלל הסקטורים. כך למשל בתחום החינוך, דוחות שונים של ה-OECD מצביעים על כך שעל אף שתקציב החינוך הישראלי ואחוז בעלי ההשכלה הגבוהה הוא מהגבוהים באירופה, עדיין הצפיפות בכיתות היא מהגבוהות בעולם. הישגי התלמידים הם מהנמוכים בעולם המערבי ושכר המורים נמוך אף הוא. בנוסף, מדינת ישראל בת ה-76 סובלת מחוסר יציבות שלטונית, וזוהי ממשלתנו ה-37, כלומר תחלופה של בערך כל שנתיים. אז מה עושים? יש כאלה שסוברים שחייבים לשנות את השיטה, שיטת הבחירות והשלטון. אז איתנו כדי לדבר בדיוק על זה, ליאור אקרמן, חוקר בכיר, ראש תחום החוסן הלאומי, המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, לשעבר סגן ראש אגף בשבק וראש לשכת ראש השבק, שימש בתפקידי שטח, ניהול ופיקוד מבצעיים ומודיעינים במגזר הערבי ובשטחים. מאז פרישתו מהשבק עסק בליווי מנהלים בכירים ואנשים פרטיים בתהליכי ניהול משברים, הגשמת מטרות, פתרון בעיות ומימוש העצמה עצמית לפי מודל ייחודי שפיתח. הוא היה בעלים ומנכ״ל של חברות פרטיות, משמש כפרשן בולט בתקשורת לענייני טרור, ביטחון, ערבים ומודיעין, ובעל טור שבועי קבוע בעיתונים מעריב וג'רוזלם פוסט, ישראל דיפנס ואתרי אינטרנט שונים. עד כה פרסם 4 ספרים, על הנסח תאכל חרב, השליח, מדינת ישראל השלישית ואינטואיטיבי. מעבר לתחום הביטחון, הוא עוסק רבות בתחום השלטון והשינוי החברתי במדינה, ומוביל בתקשורת קו פעולה להתמודדות עם אתגרי המדינה בשנים הבאות, באמצעות תנועת הדור בקצה המנהרה בראשה עמד בעבר, ובראש יוזמת מועצת העם החדשה, שפעילה כיום ועליה גם נדבר. מה שלומך, ליאור?
שלומי האישי מצוין, לא בטוח שבהתאמה למצב המדינה, אבל אני אישית בסדר גמור.
זהו, תמיד כולם שמגיעים לפה תמיד אומרים שכאילו הם בסדר, לפחות אנחנו בסדר בשלב הזה. טוב, אז תספר לנו קצת את עצמך, יש המון מה לספר.
כן, בדיוק, אז זה לא יספיק כל הפודקאסט, אבל ממש 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 בקצרה. שירתתי 25 שנים בשבק, מגוון רחב מאוד של תפקידים, רוב הזמן תפקידי שטח מבצעיים, מודיעיניים, חקירות, בשטחים, במגזר הערבי, במגוון תפקידים, שימשתי כראש לשכת ראש השבק, שימשתי כראש מחלקת משאבי אנוש, שמעתי בראש חטיבה גדולה מאוד, שפעלה בארץ ובחול, וסיימתי, פרשתי ב-2011 כסגן ראש מרחב צפון, שזה כמו פיקוד צפון בצבא. הקמתי את מערך התקשורת בשבק, את מערך קשרי החוץ, עשיתי שם המון דברים מאוד מאוד מעניינים. אחרי שפרשתי, הקמתי כמה חברות, מנכלתי אותם. אני משמש כפרשן בתקשורת מאז פרישתי ועד היום, בתחומים של ביטחון, טרור, מודיעין, אסלאם, ערבים, בכל אמצעי התקשורת. יש לי טור במעריב, כתבתי 4 ספרים במגוון רחב של נושאים, שאחד מהם לפחות אני מקווה שנעסוק בו היום, שזה כל מה שקורה במדינת ישראל מבחינת הממשל והאופן התנהלותה של המדינה. כתבתי גם רומן בדיוני שתורגם לאנגלית ונמכר באמזון. אני מעביר הרצאות וסדנאות בארץ ובעולם במגוון רחב מאוד של תחומים. ואני עובד כאן באוניברסיטה, במכון למדיניות ואסטרטגיה, כראש תחום החוסן הלאומי, שזו משימה מאוד מאוד מרתקת. אנחנו גם מרימים את כנס הרצליה בכל שנה, וגם זה מאפשר קצת לנסות ולהשפיע על גורלה של המדינה. אז זה ממש 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 בקצרה.
אין ספק שהספקת המון.
וכמובן, אני מוביל את מועצת העם החדשה, שנדבר עליה, אז לא מרחיב.
טוב, זה אנחנו נדבר בארוכות. טוב, אז אולי קצת לפני שנעסוק בזה, אז באמת אתה היית בשבק המון זמן, ואם תוכל כזה קצת לשפוך לנו אור לגבי אולי מה שקרה, באמת, מה קרה בשביעי לעשירי?
אז תראי, רבים מאוד עוסקים בשאלה הזאת מאז השביעי לעשירי ועד היום. לצערנו, עד עכשיו לא הוקמה ועדת חקירה הממלכתית, שהיא הגורם הכי נכון והכי מוצלח כדי לחקור ולחשוף לעומק את כל מה שקרה בכל הדרגים ובכל המקומות. זה חייב לקום. אנחנו כן יודעים שהיה לא מעט מודיעין, גם בשבק וגם בצהל, אנחנו יודעים שהלילה הזה הדליק הרבה מנורות אזהרה, וגם בשבק וגם בצהל. אנחנו יודעים שהתקיימו הערכות מצב, אנחנו יודעים שהחליט הגורם הצבאי שהחליט, שלא דורש כרגע שינוי בערכות, אלא רק מה שנקרא הגברת תשומת הלב, וכאן כנראה הייתה תקלה מאוד מאוד רצינית, מפני שהערכות אפילו קלה שבקלות על גדר הגבול ולאורך היישובים, הייתה מונעת לחלוטין את כל מה שקרה, אבל צהל לא נערך, ולכן המתקפה הזאת שבאמת היא בלתי, בל תאומן מבחינת התוצאות הטרגיות שלה וההרסניות שלה, התרחשה, ולא רק שהתרחשה, אלא שגם אזרחים ישראלים היו ניצורים בבתיהם במשך שעות ארוכות מאוד, שזה עוד נושא שקשה להבין, גם אם קשלנו בהגנה על גדר הגבול, איך לא הצלחנו להגיע כל כך הרבה שעות להציל אזרחים בתוך יישובים ישראלים. זה גם מחייב חקירה מעמיקה מאוד והסקת מסקנות, אבל אין ספק שמלבד האובדן העצום של חיי אדם ובצורה טרגית ואכזרית, והחטופים שנמצאים כבר עוד מעט שנה אצל חמאס, נגרם למדינת ישראל נזק עצום גם בהיבטי ההרתעה, ומאז תחילת המלחמה גם בהיבט התדמיתי והמשפטי והבינלאומי, בכל דרך שתרצי למדוד את זה.
אז באמת דיברת קצת על זה שכן היו איזה שהם סממנים. איזה התראה הייתה בדיוק, טוב לא בדיוק, אבל איזה התראה הייתה לשבת?
תראי, רוב, הרי המידע עצמו, חוץ ממה שדלף לתקשורת, הוא לא ידוע באמת מה היה. אנחנו כן יודעים שהיו לא מעט התראות על פעילות חריגה בשטח, על אימונים חריגים, על התכנסויות חריגות, על הפעלה של סימים, ראינו את זה בעובדה, ראינו את זה בתוכניות נוספות. עצם העובדה ששבק עבד כל הלילה, היה ער, ראש שבק היה במטה, ראש מרחב דרום היה במרחב, כל העובדים פעלו, הורידו צוותים מבצעיים של שבק לגדר. עצם העובדה שהרמטכ"ל ב3:30 לפנות בוקר עושה הערכת מצב, זה אומר שהיה מספיק מידע שעורר את תשומת ליבם של המפקדים הכי גבוהים לאפשרות שמשהו כאן מתרחש, משהו חריג. צריך לומר שלא מדובר פה על סתם רשלנות, מכיוון שמידע מהסוג הזה כבר היה לאורך, גם לאורך השנה האחרונה וגם לאורך השנים האחרונות מספר פעמים, 8 ו-10 פעמים, שבהם התעוררו סימים והייתה פעילות מהסוג הזה שעוררה את תשומת הלב, שבדיעבד הסתבר שזה היה לצרכי אימונים. אני יכול להניח שהרמטכ"ל כשהחליט לא להיערך צבאית, לקח בחשבון שכנראה זה עוד אימון נוסף של חמאס, ולכן לא נערך עם צהל על הגבול. טעות או לא טעות, בסופו של דבר זאת כנראה טעות חמורה אפילו, אבל שוב, זה לוועדת החקירה.
בעצם בדיעבד אימונים שהם, יכול להיות שהם היו אימונים לרגע הזה. כאילו אימונים
האימונים ממש היו חד משמעית לרגע הזה. אנחנו גם יודעים שאנשי חמאס שיצאו למבצע לא ידעו עד הרגע האחרון שהם יוצאים למבצע. זה היה מבצע מאוד ממודר, גם כשהם יצאו מבתיהם בלילה, הם עוד לא ידעו שהם באמת הולכים, גם הם חשבו שהם הולכים לאימון, ולכן היה קשה מאוד לדעת ולהבחן שהפעם זה שונה. אם רוצים באמת לחפש את הבעיה מעבר לקשר הנקודתי של השביעי באוקטובר שהתרחש, איך הגענו בכלל למצב הזה? איך הגענו לזה שחמאס פועל 15 שנים, מתעצם, בונה מנהרות, אוסף אמצעי לחימה, בונה טכנולוגיות, מתאמן באופן חופשי ומתוקצב במיליונים? פה צריך לחזור למדיניות של ממשלת ישראל לאורך כל השנים. למה היא אפשרה את זה בכלל? למה היא אפשרה את המשך קיומו של חמאס? כשהיה ברור שזה לא ארגון שחרור פלסטיני, זה ארגון מוסלמי שהתכלית שלו היא לא שחרור פלסטין, אלא הקמת חליפות אסלאמית בכל רחבי המזרח התיכון, גם על, לא רק על גופתה של מדינת ישראל, אלא גם על גופתה של פלסטין.
זהו, תמיד אומרים ש, כאילו יש ביטוי כזה שאקדח שמונח במערכה הראשונה, זה יורה במערכה השלישית. אז באמת כל האימונים האלה וכל הדברים האלו שקרו, כאילו באמת איך נתנו, כאילו איך נתנו לחמאס ככה להתעצם ועוד תקצבנו את האירוע הזה?
זאת ועדת החקירה האמיתית. אני יכול להגיד, גם מידיעה ברורה ומשיחות עם אנשים בדרג המדיני, לממשלה, לראש הממשלה, לעומד בראשה, היה אינטרס ברור שחמאס יישאר בשלטון, לא כי הם אוהבים את חמאס או תומכי טרור, אלא מכיוון שממשלת ישראל לא רצתה לעסוק בסוגיית כן מדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית. מאחר והיה מצב שבו אבו מאזן ורשות פלסטינית שולטת ביהודה ושומרון, וחמאס שהוא ארגון טרור שולט ברצועת עזה, כל עוד זה המצב, ישראל ממילא היא לא יכולה לקיים דיונים על הקמת מדינה פלסטינית. ולכן זה היה נוח לראש הממשלה לא לשנות את המצב הזה, כי אם היינו מפילים את חמאס ופתח היו חוזרים לנהל את רצועת עזה, היה עולה מחדש לדיון סוגיית הקמת המדינה הפלסטינית, שמדינת ישראל הסכימה לה כבר בכל ההסכמים הקודמים. מאחר ולא רצו את זה, המשיכו לתמוך בקיומו של חמאס ברצועת עזה לאורך השנים, הוא התעצם. לישראל זה היה נוח מבחינה מדינית פוליטית, אבל מבחינה צבאית זה הסתבר כאסון נוראי.
ובאמת היה פה אסון נוראי וכישלון גדול בשביעי לעשירי של כל הנוגעים בדבר. מה ההשלכות שזה ספציפית על השב"כ ועל בעצם האם יש קושי בגיוס אנשים חדשים, אם אתה יודע אולי על כאילו איך זה נתפס בציבור?
מבחינת הארגונים עצמם, אני לא חושב שיש קושי. אני חושב שמי שהולך לשרת בצבא והולך לעבוד בשב"כ, הולך ממניעים קודם כל של פטריוטיות וציונות ומשמעות, ויש שם המון משמעות, וזו עבודה מרתקת ומדהימה. אני אומר את זה גם היום, הייתי חוזר על כל הקריירה הזאת שוב. אנשים לא הולכים לשם בשביל כסף או בשביל תנאים, כי זאת עבודה מטורפת, אבל מרתקת ומלאת משמעות. לכן מבחינת גיוס אין בעיה. ההשפעה על הארגונים היא קיימת ללא ספק, מפני שצהל, המורל הפנימי נפגע של מפקדים, של חיילים, גם של עובדים בשבק, היוקרה של הארגונים האלה נפגע. ראשי הארגונים, גם רמטכ"ל, גם ראש שבק, נטלו אחריות חד משמעית ואמרו אחריות עלינו. זאת אומרת, הם אפילו לא ניסו להסיר את האחריות, וזה ברור. נפגעה ההרתעה של מדינת ישראל. צריך להבין, מסביבנו יושב לא רק חמאס, שהוא כבר די מקרטע, אלא חיזבאללה עם כל כוחו יושב בדרום לבנון, חוטים בתימן, מיליציות בעיראק, ומדינות ערב סביבנו, והם מסתכלים עלינו, והם היו בטוחים שישראל הגדולה והמרתיעה מסוגלת להכל, והנה ארגון טרור עם 1,500 מחבלים של נוח'בה, עושה לכם מין שואה קטנה בתוך מדינת ישראל, ואתם לא מוכנים ולא יכולים להגיב, אתם גם לא יודעים איך להתמודד עם חיזבאללה בצפון במשך כמעט שנה. ישראל לא נראה טוב, לא מנוהלת נכון, לא מונהגת נכון, מבחינה בינלאומית אנחנו במצב גרוע מאוד, אולי הגרוע מיותר מאז הקמת המדינה, מבחינה כלכלית אנחנו במצב קטסטרופלי, מבחינה ביטחונית, שוב, צריך להבין, אין סכנה קיומית על מדינת ישראל, מסיבה ביטחונית. אין היום, זה לא שיש כוח עכשיו במזרח התיכון שיכול להשמיד מחר את מדינת ישראל. לא, אנחנו לא שם. אבל עצם העובדה שההרתעה נפגעה ואיראן מרשה לעצמה לשגר אלינו באופן ישיר מאות כתבמים ומאות טילים, זה אומר דרשני, וזה אומר שמישהו במדינת ישראל צריך לעשות חושבים על איך אנחנו מתקנים, והשיקום הזה יארך שנים ארוכות, צריך לומר, זה לא יהיה מהיום למחר.
אז זה, האמת שזה אירוע גם מאוד מאוד רציני, ואתה אומר מחר, אבל יכול להיות שאם, טוב, זה עניין לדיון אחר, אבל איראן והנשק הגרעיני וכל הדברים האלו, שבסופו של דבר כזה, יש תחושה שכזה קצת סוגרים עלינו מבחינת שפתאום החוטים התעוררו, ופתאום חיזבאללה מרשים לעצמם יותר, וכאילו כזה מכל הזוויות כזה קצת סוגרים עלינו, אז מבחינת איום קיומי, אתה יודע, זה קצת... כאילו אולי לא מחר, אבל צריך להכין את עצמנו אולי לאופציה שזה יכול לקרות.
צריך לומר באמת, נכון שזה לא איום קיומי, אבל עצם העובדה שישראל אפשרה לאורך כל עשרות השנים האחרונות לכוח הזה להיבנות ולהתעצם, ולא הצליחה לייצר אסטרטגיה ושיתוף בינלאומי למניעת ההתעצמות הזאת, ובעצם אפשרנו, בניגוד לכל ההצהרות של הממשלה, על כך שאיראן לא תוכל להגיע לשום יכולות, אפשרנו לאיראן להגיע לכל היכולות שהיא רוצה, היא על סף גרעין, נכון. והיא בנתה חזית מדהימה מול מדינת ישראל, שגם אם היא לא מסכנת את קיומה של מדינת ישראל, אבל היא בהחלט פוגעת בביטחונה.
עושה המון נזק.
כן.
אני כאילו קראתי מה שפורסם, שהוקם בעצם גוף חדש מתוך השב"כ, שהמטרה שלו היא לתפוס בעצם את כל מי שהיה קשור לדבר בשביעי לאוקטובר, ולתפוס את כל המחבלים. אז גם רציתי לשמוע מה אתה יודע על זה, והאם אנחנו באמת יכולים להגיע לכולם.
התשובה היא כן. אני אספר לך סיפור מהניסיון האישי שלי. באינטיפאדה השנייה, אירע אירוע הלינץ' ברמאללה. שהוא לדעתי, אני לא יודע בת כמה את היית, אבל האירוע הזה הוא אירוע מאוד מאוד מפורסם, שני חיילי מילואים ישראלים נכנסו לרמלה בטעות, המון צמא דם תפס אותם, וניסה לעשות להם, בהם לינץ', המשטרה הפלסטינית לקחה אותם לתחנת משטרה כדי להגן עליהם, אבל ההמון פרץ פנימה, ובעצם טבח אותם, הרגו אותם בידיים. זה היה טבח נוראי שהשתתפו בו באופן ישיר עשרות פלסטינים, ובאופן עקיף עוד מאות שעמדו מסביב. אני הייתי אז ראש לשכת ראש שבק, ראש שבק קיבל החלטה שאנחנו הולכים ומגיעים לאחרון האנשים שהשתתפו. זה היה מבצע מדהים, שבו אספנו אלפי צילומים וצילומי וידאו, ועצרנו מאות אנשים, וחקרנו אנשים שהיו שם בשטח, שנתנו כמובן עוד מידע, והבאנו אנשים, זיהינו אנשים בתמונות, וחקרנו אותם, ונתנו עוד מידע, והגענו בסופו של דבר, לקח לנו כשנה וחצי, להגיע לאחרון האנשים שהשתתפו בלינץ', והגענו לכולם, חלק מהם נעצרו, חלק מהם סוכלו, חוסלו, חלק מהם נעצרו לצערי ושוחררו בעסקאות אחרי זה, אבל הגענו לכולם וכולם נתנו את הדין עד האחרון שבהם, ולכן שבק מה שהוא עושה עכשיו הוא עושה באותו אופן בדיוק, הוא עושה הקים חמל שתפקידו לזהות פרטנית כל שם וכל דמות וכל אדם שהיה מעורב בחדירה וברציחות ובטבח שהיה בשביל לאוקטובר. אני חושב שברמת המיפוי הגיעו להישגים מאוד מאוד גבוהים. מבחינת ההגעה והפגיעה, אני חושב שגם, העבודה כמובן עוד לא הושלמה, אבל כאן לא עומדים עם סטופר. האנשים האלה ישלמו את המחיר, אם זה עכשיו, אם זה עוד שנה, אם זה עוד שנתיים, אני מאמין שנגיע לכל אחד מהם.
טוב, האמת שזה קצת מעודד לשמוע בקטע הזה. אז באמת, לשבק ולכל הגורמים שלנו, גם לצבא, יש יכולות גם צבאיות, מודיעיניות, מאוד גבוהות, ברמה גבוהה. ואפשר להגיד שבאמת בסביבות השנתיים אולי האחרונות, התעורר קונצנזוס שהיה מסביב, זאת אומרת שהציבור פחות מאמין בהם, נחשבים פחות ממלכתיים. אז באמת שאני אשמח לשאול מה דעתך לגבי זה, ולמה זה קורה הדבר הזה.
את נוגעת בנושא מאוד מאוד רגיש, לצערי קורע ומפלג את העם. מה שקרה בעיקר בשנה וחצי האחרונות, מאז הקמת הממשלה הנוכחית, אין ברירה, אנחנו כאילו נוגעים פה בפוליטיקה, אבל אני לא מתבייש, אני אומר את זה, אני הגעתי מהימין הפוליטי, ואני בהרבה מובנים עדיין נמצא שם, ואני אחוז חלחלה ותיעוב ממה שקורה במדינת ישראל בשנה וחצי האחרונות. אני חושב ש... הממשלה היא הממשלה הכי לא ממלכתית והכי לאומתית ומסוכנת למדינה שקיימת מאז היווסדה. יושבים בה גורמים שהם גורמים קיצוניים עם טירוף חזוני תנכי להקים פה בכלל איזו ישות אחרת, לא דמוקרטיה ישראלית פלורליסטית, אלא איזושהי ממלכת יהודה תנכית שמתנהלת על בסיס חוקי התנך וחוקי התורה, והכל קשר בדרך לעשות את זה, ריסוק מערכת המשפט, ריסוק השיטה הדמוקרטית, ריסוק כל המערכות החוקיות, גיוס המשטרה לטובת העניין הזה, זה כבר נעשה, גיוס שבס לעניין הזה, אני מניח שיש להם גם עניין להשתלט על הצבא, ולהשתלט גם על השבק כדי לממש את החזון שלהם. ראינו את זה דרך הניסיון שהם קראו לו רפורמה משפטית, אבל באמת בינו לבין רפורמה משפטית אין דבר וחצי דבר, זאת הפיכה משטרית לכל דבר ועניין, וניסיון לייצר פה סוג של חצי דיקטטורה שתאפשר לממשלה לעשות מה שהיא רוצה, בלי שיש שום גורם שיאזן אותה, לא הגורם המשפטי וכמובן לא גורמי האכיפה החוקיים. מרגע שהסכר הזה נפרץ, יותר ויותר חברי כנסת ונבחרי ציבור ירשו לעצמם להתבטא באופן בוטה נגד הארגונים, נגד העומדים בראשיהם. זה התחיל ביועצת המשפטית לממשלה, וזה עבר לראש השבק, ועבר לרמטכ"ל, ועבר למפכ"ל. אין מי שניצל מהדבר הזה. כולם היו קשרים לשחיטה, מה שנקרא, ועדיין, ואפילו זה נעשה מין ספורט פופולרי. ככל שאתה יותר בוטה ויותר מתבטא בכיעור נגד כל אותם גורמים ממלכתיים, אתה זוכה ליותר אהדה בקרב האוכלוסייה שאמורה להצביע לך. ככה זה לצערנו נהיה. כמובן שסמוטריץ' ובן גביר מובילים את זה, אבל יש גם שרים וחברי כנסת לצערי בתוך הליכוד שעושים את הדבר הזה. הם גורמים לקרע עצום, עצום בעם הזה. הם פוגעים בממלכתיות, במקצועיות ובאחדות גם של העם וגם של מה שקורה בתוך הארגונים האלה, וזה נזק עצום. אז אם את שואלת אותי האם יש איום קיומי על מדינת ישראל, הוא לא בא לא מחמאס ולא מחיזבאללה וגם לא מאיראן. הסיכון, האיום הקיומי על מדינת ישראל מגיע מבפנים, והוא חברתי והוא פוליטי, ואת זה אנחנו צריכים לשנות, וזה לא קשור לימין או לשמאל. צריך להבין, הניסיון לפלג אותנו לימין או שמאל הוא ניסיון פוליטי נועל ונואש. זה לא קשור, מפני ששמאל וימין, כשניהלו את המדינה הזאת, ניהלו אותה די אותו דבר. השמאל דווקא ניהל את כל המלחמות, הימין עשה את הסכמי השלום באופן פרדוקסלי, זה לא משנה. צריך פה מנהיגות ממלכתית, מאחדת, שמדגישה את מה שמשותף לנו כישראלים, ואת לא, לא, את מה ששונה ואת מה שמפלג.
שזה קורה הבעיה, כל הזמן עכשיו.
שזה קורה כל הזמן עכשיו לצערי, וזה ימשיך לקרות, מפני שזה עומד בבסיס האידיאולוגיה של חלק גדול מהגורמים בממשלה הזאת, והממשלה הזאת חייבת, אבל חייבת, חייבת להיעלם מהעולם, וחייבת לבוא מנהיגות חלופית במקומה, שתשקם את המדינה, וזה ייקח הרבה זמן לצערי.
אז מה בעצם השתנה? כי הרי בתקופת דוד בן גוריון, הממלכתיות והדברים האלו היו חזות הכל, וזה היה משהו שכזה שמו עליו דגש, שהארגונים האלו ממלכתיים, ואי אפשר לגעת בהם בעיקרון, ואנחנו רואים כאילו שזה נחלש ונחלש ונחלש, עד שכאילו עכשיו זה ממש נסדק לגמרי. אז מה היה השלב שבו זה התהפך?
תראי, אחד הדברים, זה כבר מתחבר יותר כבר לנושא שאני עוסק בו, הנושא השני שאני עוסק בו במועצת העם החדשה, שהוא סוג של פוליטי-חברתי. בן גוריון, שהקים את מדינת ישראל, גם עמד תחת אילוצים רבים מאוד. הוא היה צריך להכריז על מדינה, הוא היה צריך להקים אותה עכשיו, הוא היה זקוק לקואליציה, הוא היה זקוק לתמיכה, הוא עשה את מה שהוא יכול. והוא לא רצה לסמוך על קולות הערבים, ערביי ישראל שהיו אז. ולכן הוא בנה לעצמו איזה קואליציה רעועה מתוך מה שהיה, שכללה את מי שהיה מוכן לתמוך, שכללה בזמנו גם חלק מהכוחות החרדים שהם היו אנטי-ציונים, אבל תמורת כל מיני עטבות כאלה ואחרות הסכימו לתמוך בו, ונבנתה איזה מערכת פוליטית שאיתה הצליחו לרוץ. אלא שהמערכת הזאת, מבחינת המבנה שלה ומבחינת שיטת הפעולה שלה, היא הייתה כושלת מהרגע הראשון. ואגב, בן גוריון הבין את זה. אנחנו ב-48 הוקמה המדינה, ב-56 בן גוריון כבר התפטר, עזב את המפלגה שלו מפאי, והוא הקים מפלגה חדשה. וניסה, רפי, הוא הבין, והוא בא ואמר, השיטה שלנו היא גרועה, כי כל כך הרבה ממשלות מתחלפות. אנחנו חייבים לשנות את השיטה, אבל אלה שכבר ישבו בפנים, לא הסכימו לשנות את השיטה, כי זה היה לוקח מהם את הכוח. ולכן בן גוריון נכשל בזה, ומאז ועד היום אנחנו עם אותה שיטה. והשיטה הזאת היא שיטה שבה, בואי נגיד, המספרים הם פשוטים מאוד. מדינת ישראל בת 76 שנים, היום מכהנת הממשלה ה-37. תחלקי, 77-37, תגיעי לכך שבכל פחות משנתיים, כל פחות משנתיים מתחלפת ממשלה במדינת ישראל. אין לזה אח ורע בעולם. כל שנתיים, זה אומר, במקרה של ביבי, לא התחלף כל כך ראש ממשלה, הוא היה ראש הממשלה ברוב השנים.
יש בחירות.
כן. אבל שרים מתחלפים, מנכ"לים מתחלפים, כל אחד נכנס לתפקידו, יודע שהוא הולך לתפקד לא יותר משנה, שנתיים. אז הוא לא משקיע באסטרטגיה, אין פה שום חשיבה לטווח ארוך, לא נבנה פה חזון, אין פה חוקה ממילא. כל אחד חושב על מה אני עושה עכשיו בשנה, שנתיים שלי, בשביל להאדיר את עצמי, כדי שאבחר שוב בעוד שנתיים, כי ככה זה האינטרוולים של הזמן. כשמדינה מתנהלת בצורה כזאת, בלי שום תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח, בלי שום חזון, בלי שום יעדים, מדדים ומטרה, אין כלום. אין לנו אגב במדינת ישראל תוכנית, אין לנו אסטרטגיה ביטחונית מאז ימי בן גוריון. לא נבנתה אסטרטגיית ביטחון.
באמת?
אין אסטרטגיית ביטחון.
מה זה אומר? מה?
אין, פשוט אף אחד לא ישב ואמר, מה אסטרטגיית הביטחון של מדינת ישראל נכון לשנת 2024? אין אסטרטגיה כלכלית, אין אסטרטגיה תחבורתית, אין אסטרטגיה בשום תחום, בתחום החינוך, בתחום הבריאות, בתחום הרווחה. אף אחד לא בונה תוכניות ארוכות טווח. מערכת הבריאות קורסת, אין מספיק רופאים, אין מספיק מקומות לימוד. מערכת החינוך קורסת, הציונים שלנו הכי נמוכים, אין מספיק מורים, השכר שלהם הוא כל כך נמוך. אף אחד לא מתעסק מזה ברמה הרב שנתית. בוא נעשה תוכנית שבעוד 10 שנים יהיה יותר טוב, כי למה אני כשר חינוך צריך להתעסק עם מה שיהיה בעוד 10 שנים? אני לא יהיה פה. אני צריך להוכיח עכשיו. אז אין אסטרטגיה בשום תחום. וזה הכישלון הגדול של מדינת ישראל. וכשהפוליטיקה הפכה בעצם במקום שליחות לייצג את האזרחים ולבנות את המדינה לג'ובים, שבו הגענו לג'וב, בוא נשאר בו, אז הפוליטיקאים עושים כל מה שהם יכולים בשביל לשמור על מקומם. איך הם שומרים על מקומם? א', הם מפלגים בינינו. זה אומר, אני הכי שמאלי, שמאלני, תבחרו בי. אני הכי ימני, תבחרו בי. אני הכי דתי, אני הכי חילוני. כל אחד רוצה לבדל את עצמו. אז הוא משווק את עצמו. אז טוב להם שיש את הבידול והפילוג, ככה הם יכולים, הם יוצרים מפלגות, זה גם המושג מפלגות, שהן מפלגות. הם יוצרים את זה, ואז הם גם מתבטאים, הם רוצים לצבור את כותרות בתקשורת, אז הם מתבטאים בצורה יותר בוטה, והם מבינים שזה עובד, כי מה שעובד פעם אחת למירי רגב, למה שזה לא יעבוד לאמסלם, ולמה שזה לא יעבוד ליריב לוין, ולמה שזה לא יעבוד לבן גביר. ואז הם מתחילים ללכת עם זה, והתקשורת גם נותנת להם לצערנו את הבמה. ולכן הממלכתיות כבר לא רלוונטית. מה שרלוונטי זה שיהיה לי את הג'וב, אם את זוכרת את הרעיון המפורסם של אותו חבר כנסת, לא נזכיר אותו, שאמר 3 הכ"פים, כבוד, כוח וכסף. למה אתה בפוליטיקה? כי יש בזה כבוד, כוח וכסף. חלק גדול מאוד מהפוליטיקאים שלנו נמצא שם בשביל כבוד, כוח וכסף, וזאת הבושה האמיתית של מדינת ישראל.
אז באמת, אם נחזור טיפה אחורה למה שאמרת, אמרת שהממשלה בעצם מנסה להשתלט על ג'ובים סוג של בצבא, מנסה כאילו לנטוע שורשים שם. איך, כאילו, איך הם עושים את זה, ואיפה אפשר לראות שזה כבר נעשה?
תראי, ראינו את זה במשטרה. המשטרה שהיא ארגון שלאורך השנים, הוא אחד הארגונים החשובים במדינה, בסופו של דבר, לרוב האזרחים, אין אינטראקציה יומיומית עם אנשי שבק. או חיילים, יש להם אינטראקציה עם משטרה. כולנו חיים פה, כולנו פוגשים שוטרים, השוטרים אחראים על הביטחון שלנו, הם אחראים כמעט על הכל. אז אני לא מדבר על כך שזה ארגון שהמדינה מזניחה אותו בצורה בלתי רגילה, הוא יחסית מארגון עני, חסר משאבים, חסר יכולות, אבל מכיוון שהמשטרה גם אחראית על חקירת הונאות, וחקירת שחיתויות שקשורות גם לדרג המדיני, חשוב היה לדרג המדיני שהוא עמוס בשחיתויות. אגב, מדינת ישראל היא במקום השני או השלישי בעולם ברמת השחיתות השלטונית.
באמת?
כן. אנחנו אחרי איטליה ויוון, מבין כל מדינות המערב, המדינה הכי מושחתת בעולם. זה מדדים שמתפרסמים, אפשר לראות אותם, הם מפורסמים.
במה זה מתבטא?
זה בא לידי ביטוי במספר חקירות שנפתחות נגד נבחרי ציבור, באירועי שוחד, בכל מיני דברים שאירעו, החל מדרג ראשי ממשלות, שרים, חברי כנסת, נבחרי ציבור, ראשי עירייה. המערכת המנהיגותית שלטונית שלנו היא מושחתת מאוד מאוד מאוד. עכשיו, מכיוון שהם חוששים מאותם חקירות של המשטרה, חשוב להם להשתלט על הארגון הזה כדי שהארגון הזה לא יחקור אותם. ולכן הם מנסים למנות שם אנשים שילכו איתם, והם יוכלו מצד אחד, אני אתן לך את הג'וב, אני אמנה אותך למפכ"ל, סמפכ"ל, לא משנה, או דרגה בחירה אחרת, אתה תתעסק בלתת דוחות חנייה, אל תתעסק במה שאנחנו, הדרג המדיני עושה. זה הרצון שלהם, מונו ככה כמה אנשים. לשמחתנו, רוב הבחירים במערכות האלה משתדלים מאוד לשמור על ממלכתיות ומקצועיות, ולא נופלים על המלכודות האלה. אבל כך מונה גם ראש השב"ס, מפקד שב"ס, על ידי בן גביר, על פי נאמנות, בעיקר לשר. לא בטוח שבהכרח בגלל מקצועיות או הבנה, כי זה ממילא לא בן אדם שהגיע מתוך שב"ס, לדוגמה. זה לא איש שמבין שב"ס, אבל הוא כנראה היה מספיק נאמן, אז הוא מונה לתפקיד. אז מכיוון ששב"ס והמשטרה נחשבים לארגונים שכבר הדרג המדיני, סלש בן גביר, השתלט עליהם, נותר עוד להשתלט על הצבא ומוסד ושבק, שהם ארגונים שבראשם יש עדיין גורמים ממלכתיים שמנסים לשמור על עבודה מקצועית וממלכתית. אני מניח שראש הממשלה וחלק משריו מאוד ישמחו שרמטכ"ל, ראש שבק ילכו הביתה. אני מקווה שזה לא יקרה לפני שהממשלה עצמה תלך.
אז באמת, האמת שזה די נורא לשמוע את הדברים האלה. יש משהו שאפשר לעשות, כאילו איכשהו ש... כי הרי באמת המשטרה היא ארגון סופר חשוב למדינה, ובאופן כללי, ואנחנו רואים עכשיו בהפגנות, ההתנהלות, כל הדברים שקורים, כאילו שהם באמת אי אפשר להסביר אותם. איך אפשר אולי כן להחזיר את האתרה ליושנה בגוף הזה ובאופן כללי?
תראי, יש פה הרבה עבודה לעשות. שוב, אמרתי שהשיקום של הנזקים שמתרחשים בשנה וחצי האחרונות ייקח הרבה שנים, ייקח הרבה שנים. זה תלוי הרבה בעומדים בראש הארגונים האלה. אני יודע, למשל עכשיו, זה עוד לא מונה ועוד לא סוכם, אבל המפכ"ל המיועד, שאני גם מכיר אותו, הוא איש מקצועי ביותר, והוא שוטר לדוגמה, והוא הצליח להצטיין בכל תפקידיו. ונכון שהוא לכאורה ממונה על ידי בן גביר, ולכן כבר מסמנים אותו כנאמן של בן גביר, אבל אדם כזה שמגיע לתפקיד, once הוא מונה לתפקיד, זאת בחירה שלו, והוא יכול לקבל החלטה, רגע, אני עכשיו מנהל את זה בצורה הכי ממלכתית, הכי מקצועית, הכי אובייקטיבית שיכול להיות, או שאני רק עוסק בסביעות רצונו של השר ממני. אני מקווה, רוצה להאמין, גם מהיכרותי, וגם כי זה מה שהמדינה צריכה, שהתפקוד יהיה יותר דומה לאופן שבו, בוא נגיד, המפכ"ל המסיים נהג בשנה האחרונה, מתוך ראיית טובת המשטרה והמדינה, ופחות מתוך ראיית טובת השר. אני חושב שגם היכרותי עם הרמטכ"ל, וגם בוודאי היכרותי עם ראש שב"כ וראש מוסד, הם אנשים מאוד ממלכתיים, מאוד מקצועיים, מאוד אובייקטיביים. טובת המדינה עומדת בפניהם לפני כל דבר אחר. אני מאמין שאם המנהיגות הביטחונית תתנהל ככה, אז, ולא תאפשר למנהיגות המדינית לנהל אותה או לקבוע את סדר היום, זאת תהיה התחלה טובה. השלב הבא זה לשנות קצת את הסדרי עדיפויות. נגיד, שאלת על המשטרה, צריך את הארגון הזה לתקן, להוסיף לו תקציבים, לגייס לו הרבה יותר אנשים, לתת לו יותר משאבים, להעלות את הרמה של המגויסים, את ההכשרה שלהם, לתת להם סמכויות מסוימות, גיבוי משפטי. בסוף הארגון הזה בא בשביל להגן עלינו, על האזרחים במדינת ישראל. וצריך פה מנהיגות שהיא תהיה קודם כל ממלכתית וישרת דרך, לפני הכל.
אז באמת יש לך, כאילו, ונראה לי לכולנו הרבה ביקורת על הממשלה העכשווית ומה שעושים. אתה בעצם סיימת את שירותך בשב"כ ועשית המון 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 דברים, והחלטת להיכנס, אפשר לקרוא לזה עשייה חברתית ולהמון דברים שעשית, אז למה החלטת להיכנס דווקא לזה?
למה החלטתי? אני ב-2014 הקמתי עם עוד חבורה נפלאה של אנשים, תנועה שנקראה הדור בקצה המנהרה. זה היה בשלהי צוק איתן, התנועה הזאת פעלה כשלוש שנים, היו בה בשיאה כמעט 50,000 איש. עשינו המון פעילות, הגענו גם לתקשורת, היו עלינו כתבות. כל החזון של אותה תנועה היה להביא לשינוי של מבנה הממשל ושיטת הבחירות בישראל, מתוך הבנה שזה הבסיס לכל הצרות שלנו. תיארתי קודם את החוסר היציבות השלטונית שלנו, את העובדה שבכל שנתיים מתחלפת ממשלה, זה לא קשור אגב לימין ושמאל, ועם כל שנתיים מתחלפת ממשלה ומתחלפים שרים ומתחלפים מנכ"לים, חוסר מקצועיות מוחלט, היעדר מוחלט של אסטרטגיה ארוכת טווח, אין פה שום תוכנית. והצרה הגדולה ביותר, שהדור שלך, שהוא גם הדור של הילדים שלי, עומד לאבד את המדינה. או שלא תהיה להם מדינה, כי אף אחד לא מתכנן קדימה בשבילם, או שתהיה להם מדינה, אבל הם לא יוכלו לחיות בה בגלל יוקר המחיה. מפני שהיום הנוער או הסטודנטים שחושבים קדימה, הם צריכים לעבוד הרבה מאוד, הם מרוויחים מעט מאוד, לא בכל המקומות יש להם תקנים לעבוד, בתחום הרפואה, בתחום המחקר, בהמון המון תחומים. חלק גדול מהם נאלצים לצאת לחול ללמוד, כי יש שם לימודים או שקל יותר להתקבל אליהם, ואז הם פתאום מגלים שבחול גם יוקר המחיה הוא הרבה יותר זול, וגם השכר שאתה מקבל הוא הרבה יותר גבוה, אז למה לחזור? אז אנחנו מאבדים מוחות, מאות אלפי צעירים, אני כתבתי את הספר הראשון שלי על הנצח נאכל חרב לפני, הוא יצא כבר לפני 5 או 6 שנים, כבר אז בבדיקה שעשיתי, וזה נתונים שישראל מסרבת להודות בהם ולפרסם, כמעט 1,000,000 ישראלים, רובם צעירים, שוהים בחול, לא, אני לא מדבר על יהודים שנמצאים, ישראלים שיצאו מפה ועזבו, כי קשה להם לחיות פה, כי הם לא יכולים לממן את אורח החיים הזה, כי הם מרוויחים שם הרבה יותר, כי החיים שלהם יותר שקטים. אף אחד לא חושב פה על הדורות הבאים, נגיד, יש מדינות, רוב המדינות המתוקנות, יש בהן תפקיד שנקרא נציב הדורות הבאים, נציבות הדורות הבאים. פונקציה חוקית, שיש לה מעמד סטטוטורי, שאחראית לכך שהממשלה תבנה תוכניות ותחוקק חוקים שיאפשרו לדורות הבאים לחיות פה. שזה אומר החל מאיך נותנים לנוער יותר מקומות לימוד, יותר מקומות עבודה, יותר עטבות, איך בונים להם סביבה יותר טובה, איכות הסביבה, איך מאפשרים להם לקנות דירות, מכוניות, זה דברים שרוב הנוער לא מסוגל להגיע אליו, לא מסוגל. ולכן, העתיד הוא של המדינה, דרך אגב, הוא לא אני, ולא אנשים שבגילי, לא שאני מחר נעלם, אבל העתיד הוא אתם, הדור שלכם. ובהיעדר תוכניות אסטרטגיות, ובהיעדר חשיבה על הדורות הבאים, ואיך אנחנו בונים את זה, אין לילדים שלי, אין לך, אין לחברים שלך, איפה לחיות כאן ומה לעשות. וזאת הקטסטרופה האמיתית. ומכיוון שאבא שלי עבר את השואה, והוריו נרצחו שם, והוא עלה לארץ, ונלחם ונפצע כאן על הקמת המדינה, המחויבות המינימלית שלי זה להילחם על הישרדותה של המדינה, והפיכתה למקום שהילדים שלי יוכלו לחיות ולשגשג בו, וזה מה שאני מקווה לעשות.
מיליון אנשים זה המון, זה נתון מטורף, כאילו מה שאמרת.
זה נתון מטורף, רובם המוחלט אגב חיים בארצות הברית, רובם המוחלט חיים בארצות הברית, חלק גדול באירופה, עובדים בחברות שונות, התקבלו שם, רופאים אגב, חלק גדול מהם עובדים במקצועות הרפואה והמדע, באוניברסיטאות ובבתי חולים שיש להם שם תקנים שהם לא קיבלו אותם בישראל, לצערנו, חברות הייטק, ואנחנו לא, גם לא מתאמצים למשוך אותם לפה, כי אין לנו מה להציע להם כרגע, אף אחד לא חושב על זה.
אז למה באמת, כאילו, התחלתם הרי עם דור ביצה מן הרב, אמרת שבתקופת ה-C היו שם אפילו 50,000 אנשים, ומה קרה אחר כך?
נכון. אני נפגשתי בשנים האלה עם כל ראשי המערכת הפוליטית, עם כל ראשי המפלגות שרצו כמובן לצרף אותנו ושנצטרף אליהם. אני לא הסכמתי, כיוון שלא, אותי ברמה אישית, לא עניין ללכת להיות חבר כנסת, שיתנו לי ג'וב. ג'ובים היו לי מספיק בחיים, אני בסדר, אני פרשתי אחרי הרבה שנות עבודה קשה משירות ביטחון כללי, יש לי את הפנסיה, אני עושה דברים שאני אוהב. אני רוצה לעשות שינוי. אבל הבנתי שזאת תנועות חברתיות, הן תנועות שהן מאוד מאוד חשובות, אבל הן לא מקבלות את ההחלטות. אז גם אם יהיו בהן 100,000 איש, הן עדיין לא מייצרות את השינוי האמיתי. כדי לעשות שינוי, אתה צריך להיות בפנים. כדי לשנות את שיטת הממשל, את שיטת הבחירות, צריך לשבת בכנסת, לייצר כוח אמיתי, כדי להשפיע ולשנות. ולכן את התנועה, כמו שהיא, הייתה עמותה. עמותה מבחינה משפטית לא יכולה להפוך למפלגה. סגרנו את העמותה הזאת, הקמנו במקומה מיזם שנקרא מועצת העם החדשה, שזה מיזם שנולד בתוך התנועה, שמועצת העם החדשה בעצם, למה קראנו לה מועצת העם? בגלל מועצת העם שבן גוריון הקים אז, אבל החדשה, עם חבורה מדהימה של אנשים, באמת, יש שם יהודים ויש שם ערבים, ערבים אני אומר חצי ציונים, ערבים אוהבי ישראל, יש שם דתיים, יש שם חרדים, יש שם חילוניים, יש שמאל, ימין, זה לא משנה. אנשים שמאמינים שאפשר וצריך לשנות את איך שמתנהלת מדינת ישראל, והרעיון הוא לייצר, אנחנו כבר כמה שנים נמצאים בתוך הדבר הזה, וכל פעם הגענו להזדמנות של לצאת מהארון ועצרנו בגלל, פעם זה היה בגלל 4 סבבי בחירות, פעם זה היה קורונה, אנחנו נמצאים עכשיו שוב באיזה עמדת זינוק ולקראת כנראה איזשהו שינוי פוליטי שהולכת במדינת ישראל, מתוך כוונה באמת להקים את זה ככוח פוליטי, אזרחי, חברתי, שא' בא ואומר, זה מה שמעניין אותנו. אנחנו רוצים לשנות פה את מבנה הממשל ושיטת הבחירות, כדי להפוך את מדינת ישראל לדמוקרטיה יציבה יותר, שלא מתחלפת בממשלה כל שנתיים, שאפשר לבנות בו אסטרטגיה ארוכת טווח, שרואים בה את טובת האזרחים, שיש בה ייצוגיות. אין היום ייצוגיות. היום לך אין שום נציג בכנסת. זה אחת הדמוקרטיות היחידות בעולם שאין שום נציג לאזרחים, אנחנו לא בוחרים, אנחנו בוחרים רשימה. אין לנו נציגים אמיתיים שמדברים איתנו ובודקים מה הצרכים שלנו, כמו בכל מדינה אחרת. אז צריך לשנות את שיטת הבחירות, לעשות אותה שיטה אזורית, שחברי כנסת יהיו מחויבים לאזרחים ולא לראשי המפלגה שלהם. זה ייצוגיות, זה ממלכתיות, זה מקצועיות, זה יציבות ממשלית, זה אסטרטגיה ארוכת טווח. יש פה כל כך הרבה דברים שאפשר לשנות, אבל צריך לשנות אותם רק מבפנים. אז אנחנו נמצאים שם בניסיון לבנות את הדבר הזה, כולל על בסיס של פלטפורמות דיגיטליות שיאפשרו את המשך הקשר למשל עם הבוחרים, גם אחרי הבחירות. זאת אומרת, גם אם בחרו בנו כבר, נוכל להמשיך ולייצר קשר כל הזמן, כי אם אני נמצא שם, אני מייצג את מי ששלח אותי, אני לא מייצג את עצמי, ואני לא יושב שם לא בשביל כבוד, לא בשביל כוח, ולא בשביל כסף, אלא כי יש לי משימה. זאת המטרה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. סליחה. ואני מקווה שזה גם מה שנצליח. זאת משימה לא קלה, מפני שהמערכת הפוליטית הקיימת מנסה לטרפד כל מיזם שבא לשנות אותה. כי טוב לאנשים שנמצאים שם, הם רוצים לשלוט, הם רוצים כוח, הם רוצים שררה, הם רוצים שליטה על המשאבים. קשה מאוד לעשות את זה, אבל אני חושב שאם נצליח לשכנע את עם ישראל שזאת טובת המדינה לשנים הבאות, אז נצליח לייצר את השינוי.
טוב, אז אנחנו נעצור כאן לפרק הזה. בפרק הבא אנחנו נמשיך ונדבר על מועצת העם החדשה, מה האתגרים שלנו בדמוקרטיה ובשיטת הבחירות, אילו שינויים צריכים להיעשות, ומתי כדאי לצאת עם זה לאור. ואפילו נדבר קצת על הרכבת הקלה. אז יישארו עמנו. תודה רבה רבה לכל מי שנשאר עד עכשיו. אתם יכולים למצוא אותנו כרגיל בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. ותודה רבה לליאור, ונתראה כאן בפרק הבא להמשך. ביי ביי.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.